אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט. התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, שכבר מזמן הפכה לישנה וגם למכוערת, צפויה להיסגר בשנים הקרובות, והתחבורה הציבורית של גוש דן תעבור לבית חדש. ההיסטוריה של המבנה המתוסבך שבדרום תל אביב מלאה בתקוות רבות ואכזבות רבות עוד יותר. אסף זגריזה, כתבנו לענייני תחבורה, וגדי טונס, ממובילי המאבק נגד התחנה המרכזית, קופצים לחפש את הבסטות עם הקסטות ולומר שלום ולא להתראות.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
אסף, איך בכלל הפך מה שהיה אמור להיות מסוף האוטובוסים הגדול והמפואר במזרח התיכון למתחם כה עלוב וכה עזוב?
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב נחנכה ממש לפני 28 שנים, באוגוסט 1993. 44 דונם, מבנה מפלצתי עם 7 מפלסים, רמפות ענק לעליית אוטובוסים לקומות העליונות. זו התחנה השנייה הכי גדולה בעולם, אבל חלקים רבים ממנה היו, והיום עוד יותר, אפילו ללא שימוש בכלל. אלפי אוטובוסים נכנסים לתחנה הזו מדי יום, ויוצאים ממנה דרך השכונות הסמוכות, דרך בתי התושבים. המקום הזה מהווה מפגע של ממש, גם מבחינה סביבתית וגם מבחינה עירונית, אבל עוד לפני כן גם מבחינה תחבורתית למקום הזה יש בעיות רבות. הציפייה הייתה שהנוסעים ייכנסו מקומת הקרקע ובעצם יבלו בקומות המסחר עד שהם מגיעים לקומות העליונות יותר כדי לעלות על אוטובוסים. זו גישה שכנראה מי שבחר אותה לא נסע מעולם בתחבורה הציבורית.
בקיצור, אתה אומר כל המינוסים האלה התחברו יחד והפכו את הבניין הזה ללא לא פרקטי.
נכון, הוא בעצם לא מתאים לא מבחינה תחבורתית, משום שמאוד קשה להתמצא בו ולמצוא את האוטובוס שאתה צריך להגיע אליו, הנגישות, החיבוריות ממנו לרכבת היא לוקה בחסר, הבניין הזה גם מביא איתו הרבה מאוד מפגעים סביבתיים מעבר לזיהום האוויר, יש שם סחר בסמים בסביבתו, סחר בנשים, כל מיני פעילויות משולי החברה, הוא גם מעודד את זה בגלל שחלק גדול ממנו בעצם ננטש עם השנים, למשל בקומות התחתונות התגלה שיש ריכוז גבוה מאוד של זיהום אוויר, אז פינו אותם מנוסעים ופתחו את הקומות העליונות, וכל מה שקרה שם זה פשוט מאוד קריסה של הקומות האלו שבמקום משתמשי תחבורה ציבורית הביאו לשם בעצם את אותה פעילות בעייתית. וגם היום אנחנו יודעים שמבחינה תחבורתית נהוג לייצר רשת של אוטובוסים ולא מקום אחד שאליו אתה צריך להגיע וממנו יוצאים כל האוטובוסים, כך זה עובד בכל העולם לא סתם. זו תחנה השנייה הכי גדולה בעולם, והיא שנייה רק לתחנה שנמצאת בהודו, ולא למשל במדינה שידועה בתחבורה ציבורית איכותית, משום שיותר נהוג לעשות מסופים שקל להיכנס אליהם, קל לצאת מהם, הנוסעים בתחבורה הציבורית לא צריכים לבלות שם בכל המקום הזה, לעלות מהר, להגיע מהר, זו הכוונה. והדבר השני, זה באמת הדרדור שחל בתחנה המרכזית לאורך שנים, שהסוחרים בתחנה המרכזית מגדירים את הדרדור הזה כדרדור מכוון, בעצם כדי לגרום להם לנטוש את המבנה ולשאת לבעליו רווח משימושים אחרים שהוא יוכל לעשות בו בעתיד. והדרדור הזה הביא לכך שפעמים רבות הדרגנועים לא פועלים וצריך לעלות 3 או 4 אפילו קומות ברגל, המעליות לא תקינות, תאי השירותים במצב מזעזע, המקום הזה לא בטוח לנוסעות התחבורה הציבורית, ורבות מהן מעדיפות לנסוע למקומות יותר מרוחקים כדי לקחת אוטובוס, רק לא להיכנס לאותו מבנה בעייתי. ובעצם כל הדברים האלו יחד פשוט מאוד נותנים תחושה למשתמשי התחבורה הציבורית שבזים להם, שלא מכבדים את הצורך שלהם להשתמש בתחבורה ציבורית שהיא נעימה ומהירה, אלא במקום שהוא מאוד מאוד בעייתי שהם צריכים לעבור דרכו כדי לעלות על אוטובוס בסך הכל.
גדי, למה אתה נגד? הרי היה שם חלום, היה אפילו חזון מאחורי הבניין הזה.
החזון הזה הוא עדכני לפני 70 שנה. לא עדכני כבר להיום, ומי שבנה את המקום, בנה אותו במטרה למקסם רווח. כמו שאסף אמר, האוטובוסים היו בקומות הכי מרוחקות, ובעצם המטרה היא שהנוסעים בעצם יעברו בקומות המסחר, ובעצם יקנו דברים על הדרך. ונוסע שבעצם רוצה לקחת אוטובוס, בעצם רוצה לקחת אותו כמה שיותר מהר. אז הוא לא רוצה להתעכב, הוא לא רוצה לעבור כל מיני מכשולים בדרך לאוטובוסים שלו. גם אני שאני גר ליד, אני תמיד מעדיף לקחת אוטובוס ברמת הרחוב מאשר לעבור את כל המכשולים כדי לקחת אוטובוס. בין אם זה בידוק וגדרות בכניסה וריחות של שתן במדרגות. המקום הזה פג זמנו. הגיע הזמן למסוף מודרני, כמו סבידור. הגיע הזמן שהתחנה המרכזית העיקרית של מדינת ישראל בעצם תותאם לשנת 2021.
אתה זוכר את הימים שבהם עוד היו הבסטות והמוזיקה צעקה מכל עבר, וזה, אתה יודע, היית יכול לקנות איזה טוסט בעשרה שקלים. הייתה מין אווירה מיוחדת, אבל משהו שלא מובן זה איך הכל יידרדר וכל כך מהר.
הכל יידרדר וכל כך מהר, לפי מה שבית המשפט אמר ב-2017, זה בגלל נצבה שרכשה את התחנה בכוונה להשתלט עליה, אותה בזול, ומאז דרדרה אותה. לא היה אמור לעלות הרבה לשפץ את המקום הזה, וחלק מהחוזה של משרד התחבורה עם נצבה הייתה שהם צריכים לשפץ את המקום, והם לא שיפצו.
אתה גר שם ליד, אתה מספר לנו שאתה לא רק שומע את המנועים המקרקרים ומריח את האגזוזים השנים, אלא גם רואה בעיניים את הסביבה שהפכה ליותר ויותר מדכאת.
המקום הזה בעצם דרדר את השכונות ומשך אותם כלפי מטה. כשאוטובוסים עוברים לך ברחובות וכל הבניינים מתמלאים פיח, ואף אחד לא רוצה לגור בתוך זיהום האוויר הזה, אז בעצם מגיעות רק אוכלוסיות חלשות, והמקום לא מתפתח, וכל דרום תל אביב תקועה, ובעצם הפכה לאזור של פשיעה בגלל המבנה הזה. ברגע שהמבנה הזה יצא, כל דרום תל אביב תפרח. חשוב לציין שמשרד הגנת הסביבה שלח לעירייה מכתב בינואר השנה, ואמר להם, ואני מצטט, שנתוני הניטור שנמדדו בתחנת לוינסקי אינם החמורים ביותר מבין הנתונים שנמדדו בכל תחנות הניטור בסביבה בישראל בשנת 2019, ומהווים זיהום אוויר חזק ובלתי סביר. זאת אומרת, זה המקום שנמדדו בו נתוני הזיהום הכי חמורים בארץ. ועדיין העירייה לא לקחה את זה בשתי ידיים, והעירייה עדיין לא דחפה את הפינוי בכל הכוח, והתמקחה עם משרד התחבורה על המימון. אנחנו די מזועזעים שמי שאמורים להגן עלינו ולדאוג לרווחת התושבים, עדיין בשלב הכחישו את הזיהום. רון חולדאי אמר שזיהום האוויר הוא לא כזה טרגי, ושתושבים גרו שם והמשיכו לגור שם. מבחינתנו זה מזעזע. אנחנו חושבים שמן הראוי שרשות מקומית שמקבלת מכתב כזה, צריכה להתגייס בכל הכוח למען התושבים שלה, ולדאוג שיהיה להם אוויר נקי, שזה הדבר הכי בסיסי שיש.
נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, המקום הזה עובד בלי רישיון?
נכון, הוא עובד בלי רישיון עסק כבר מזה 10 שנים. יש סכנת כיבוי אש, המקום הזה פשוט יכול להתלקח לשריפה גדולה, הוא לא מתוחזק כראוי, וכל פעם חברת התחנה המרכזית מקבלת ערכה של היתר הזמני, בין אם זה מהעירייה או בית המשפט, כל פעם זה ממישהו אחר, כל פעם עושים את הישראבלוף ומזיזים את האבן 3 חודשים או 6 חודשים קדימה, ואז מגיעים שוב לסיטואציה ואומרים, לא תיקנו כלום, או תיקנו וזה עדיין יש תקלות, אבל בוא נמשיך להאריך את הישראבלוף. העירייה מודעת לבעיה, מודעת לזה זה שנים ארוכות, ולא מונעת את המפגע הזה. ויש להם את הכוח, ויש להם את היכולת, והם עדיין מאשרים את היתרים האלה, או לא דואגים שבית המשפט לא ייתן עוד הערכות, וזה ממשיך לסכן את התושבים.
ואז מחליטים לפנות?
עכשיו, מחליטים לפנות זה אחרי לחץ מאוד אינטנסיבי של התושבים. אנחנו היינו מצפים שעיריית תל אביב תדחוף את זה. לצערנו, אנחנו היינו צריכים לדחוף את זה, ולא האנשים שמייצגים אותנו. הרגשה היא שעיריית תל אביב עושה את זה בכיפוף של יד מאחורי הגב, במיוחד חולדאי. ובסופו של דבר, כן, משרד התחבורה והעירייה הגיעו להסכמות שהתחנה תפונה עד סוף 2023. וכרגע מי שדוקע את זה זה רמי, רשות מקרקעי ישראל, שכנראה שכחו שהם אחראים על אדמות המדינה, שהם בעצם אדמות שלנו, אזרחים. יש פה שכונות שלמות שטובעות בזיהום אוויר, ילדים בסכנה של זיהום אוויר, בסכנה לתחלואה נשימתית, לבבית, סרטן, והאנשים האלה אומרים, לא, אדמות האלה זה לאלף יחידות דיור, שזה כלום, ופשוט תוקעים את התהליך. אנחנו די עמומים שזה המצב כרגע.
בעצם המצב הוא כזה שמשרד התחבורה צריך להודיע לנצבה, החברה המנהלת של התחנה המרכזית, האם החוזה איתם נמשך גם מעבר לשנת 2023, כלומר שיפעלו בעצם אוטובוסים מאותו מתחם, עד לסוף השנה הזו, כלומר חלון ההזדמנויות לפנות את התחבורה הציבורית מאוטובוסים הוא מאוד מאוד מצומצם. ובאמת מאז שנכנסה שרת התחבורה החדשה, אז אנחנו כן רואים איזושהי העצה של המסע ומתן לפינוי התחנה המרכזית, שהוא בעיקר מול עיריית תל אביב. בעיריית תל אביב הכינו תוכנית חלופית להסתת התחבורה הציבורית למסופים חלופיים בדרום העיר, והתוכנית הזו לא הבשילה בתקופה של שרי תחבורה קודמים. גם אצל עיריית תל אביב תהליך ההבשלה לקח זמן רב, יש שיאמרו זמן רב מדי, והוא בהחלט כתוצאה מהלחץ שהפעילו התושבים. ועכשיו באמת את אחד המסופים האלו, רמי, רשות מקרקעי ישראל, צריכה לאשר לשימוש תחבורתי זמני, משום שהשימוש שלו כיום מוגדר באמת לפיתוח של מגורים ותעסוקה, ורמי טוענים, אנחנו, אף אחד לא עירב אותנו בתהליך הזה קודם, נזכרו לערב אותנו אחרי שהדברים האלו פורסמו כבר בכלי התקשורת, ושם בעצם יש כרגע איזושהי התנגדות שמנסים לפתור אותה, כדי בכל זאת להכשיר את אותו מסוף לפעילות של אוטובוסים, גם אם באופן זמני, כדי לסיים את ההתקשרות מול נצבה, ולפנות לפחות בשלב הראשון את האוטובוסים מתוך המבנה הזה. מה יהיה שם ביום שאחרי הפינוי? זו שאלה שלדעתי היא מעניינת לא פחות, משום שהנזק עלול לעלות על התועלת אם ישאירו את המבנה הזה כפיל לבן שימשיך למשוך אליו פעילות שאנחנו לא היינו רוצים אותה בתוך שכונות עיר, ומבלי שנכנסים אליה אפילו הנושאים המזדמנים של התחבורה הציבורית, בוודאי שעלול להיות אפילו הידרדרות חמורה יותר של המבנה הזה וההשלכות שלו על הסביבה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה.
היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. טוב.
אני מוכרח לשאול, אנחנו הרי עוברים כולנו לתחבורה חשמלית. לא יותר נכון, זול, חכם, להתאים את המבנה הקיים לתחבורה עתידית?
אולי אם היינו חושבים על זה לפני עשור, או אולי אפילו יותר, אז היום היינו יכולים לקטוף את הפירות. אם אנחנו מסתכלים על קצב חשמול האוטובוסים היום במדינת ישראל, אז אנחנו יודעים שיש משהו כמו 100 אוטובוסים חשמליים סך הכל מתוך צי של אלפי אוטובוסים, ואם אנחנו נחכה שכל אותם אלפי האוטובוסים שנכנסים מדי יום ויוצאים מדי יום לתחנה המרכזית ומזהמים את השכונות שסביבה יהפכו להיות אוטובוסים חשמליים, אז בוודאי שהתושבים שם יצטרכו להמשיך ולשלם את מחיר זיהום האוויר, גם משתמשי התחבורה הציבורית יצטרכו בעצם להמשיך ולהיכנס לאותו מתחם בעייתי, או לבחור לא להיכנס ולבחור בדרכים ארוכות יותר. אפשר להגיד בואו נחכה שזה יקרה, אבל זה יקרה כנראה בעוד שנים ארוכות, כשבינתיים כל ההשפעות השליליות של התחנה המרכזית ימשיכו להיות. ולכן ההחלטה היא, למרות שעושים מאמצים לחשמל את האוטובוסים, לא לחכות ולעשות את זה כבר עכשיו.
אוטובוסים בין עירוניים עדיין לא יכולים להיות חשמליים מבחינת בשלות טכנולוגית, זה עדיין לא קיים, אז אם נחכה שזה יקרה, אז נחכה גם עוד שנים ארוכות, וכמו שאנחנו יודעים בתחנה המרכזית יש הרבה אוטובוסים בין עירוניים. ודבר שני, שמבחינת עלויות, עלות הקמה של המסופים החלופיים היא בסביבות 150-200 מיליון שקלים, לחשמל את כל צי האוטובוסים, 11 אלף אוטובוסים, זה 2.6 מיליארד שקלים. אז אם משרד התחבורה והעירייה לא מצליחים להשיג 150 מיליון שקלים, והם חייבים לערב את נצבה כדי שתשים את הכסף, או חלק מהכסף, מאיפה הם יגרדו 2.6 מיליארד שקלים?
מה יהיה במקום? זה תהליך הרי עד שיפנו את הבניין ועד שיזיזו את האוטובוסים, כאילו 5-10 שנים לפחות.
זהו, אז ב-2023, באמת אם המתווה הזה יבשיל, אז יוציאו משם את האוטובוסים ואת נושאי התחבורה הציבורית. בשנת 2025 התוכנית היא לפרק את רמפות הבטון הענקיות שמובילות את האוטובוסים אל תוך המבנה, ואז באמת יישאר המבנה עצמו, ששם זו שאלה מאוד מאוד גדולה מה יהיה עם המבנה הזה. קודם כל, מאוד מעניין מה העירייה תאשר לאותם יזמים להקים במקום התחנה המרכזית. האם זה יהיה מקום שבשיתוף ציבור יהיה לצרכים ציבוריים, חברתיים, שכונתיים, או שזה פשוט יהיה עוד מיזם נדלן גדול, כפי שיש הרבה כאלו בתל אביב, ויוקם שם איזשהו מגדל, אולי אפילו מגדל שלא בהכרח נותן דיור בר השגה, או דיור לצעירים, ויהיה לחלוטין זר מהמקום. אז זאת באמת שאלה אחת, מה יחליטו לעשות בסופו של דבר מהבניין? והשאלה השנייה היא, מה יקרה בינתיים? הרי גם אם יהיו איזשהם תוכניות לעשות שם משהו חלופי, הבניין הזה יישאר שם כמה שנים עד שאותם תוכניות יבשילו, וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, מה יעשו בבניין הזה בינתיים? כי כפי שאמרנו גם קודם, אם ישאירו את הבניין הזה כפי שהוא היום, פשוט מאוד בלי האוטובוסים ובלי נושא התחבורה הציבורית, המצב עלול להיות אפילו גרוע יותר.
בוא נגיד את האמת, גדי, נווה שאנן, השכונה המארחת, היא לא בדיוק השכונה הטובה בישראל, היא סובלת מבעיות חברתיות כבר הרבה מאוד שנים, גם במרחקים קצת יותר גדולים מהתחנה המרכזית עצמה. אתה מאמין שהפינוי או הוצאת האוטובוסים מהמקום הזה, זה מה שישנה את השכונה?
בוודאי, התחנה המרכזית היא אבן שואבת לכל הרעות החולות של המדינה. לכולם נורא קל להגיע לשם, ובוא נגיד שנווה שאנן היא היום היא one stop shop לכל הצרכים של מחורים ושל דרי רחוב ושל צרכני זנות, הכל במקום אחד, ונורא נורא קל להגיע לשם. ברגע שהתחנה תצא ויעשו שם משהו איכותי, אנחנו מקווים לתושבים ולא ליזמי נדלן, באמת רמת השכונה תשתפר בצורה משמעותית. מה שאנחנו היינו רוצים לראות שם זה סנטרל פארק מקומי. היינו רוצים שירסו את הבניין, ייווצר איזשהו טל, כמו בצ'רלס קלור או כמו מדרונות אג'מי, ועל הדבר הזה יבנו פארק גדול לדרום תל אביב, שאין בה כמעט שטחים ירוקים לעומת צפון העיר.
אז אתה אופטימי?
יהיה בסדר. אנחנו נתחיל את המאבק השני ברגע שהמאבק הראשון נסתיים.
אסף, גדי, תודה רבה ובהצלחה לכולנו.
תודה רבה.
והנה תגובת חברת ניצבה. הטענות שעולות בפודקאסט הינן טענות ממוחזרות אשר הופרכו במספר פעמים בעבר. התחנה המרכזית מתוחזקת היטב על ידי ניצבה בפיקוח רצוף של משרד התחבורה. התחנה המרכזית איננה מבנה חדש ולכן ישנן לעתים תקלות בהן ניצבה מטפלת. פינוי התחנה הוא בסמכות משרד התחבורה ועיריית תל אביב יפו, ועל כן יש לפנות אליהם בכל נושא הקשור לזה. תגובת ניצבה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.